בוקר טוב, שבוע טוב ומבורך וחנוכה שמח. כשם שהאדם חייב לכבד את אביו ואת אמו ולירא מהם, כך הוא חייב גם כן בכבוד רבו ויראתו, אפילו יותר מהחיוב לכבד את אביו ואת אמו. הרי אביו ואמו של האדם מביאים אותו רק לחיי העולם הזה, ואילו רבו מביאו לחיי העולם הבא. נמצא אם כן שיש לכבד יותר את רבו, אפילו יותר מאביו ואמו. כך שנינו בפירוש במשנה, בבבא מציעא דף ל"ג, שם המשנה מדברת לגבי מצוות השבת אבדה. האדם מצא שתי אבדות. הוא עובר ליד הנהר, למשל, ורואה צפות על הנהר שתי מזוודות. מזוודה אחת של אביו ומזוודה אחת של רבו. הוא לא יכול. אם הוא ייקח את המזוודה הזו, לא יוכל לקחת את המזוודה הזו. ייקח את המזוודה הזו, לא יוכל לקחת את האחרת. הדין הוא שאבדת רבו קודמת, לפי שאביו מביאו לחיי העולם הזה, ואילו רבו מביאו לחיי העולם הבא. אם אבא שלו היה תמיד חכם, זה עניין אחר, אבדת אביו קודמת. אבל אם אבא שלו היה אדם פשוט, אבדת רבו קודמת. עוד שמה גם כן שנינו במשנה לגבי מצוות פדיון שבויים. באו הגויים ושבו את אביו ואת רבו. שניהם נמצאים בכלא. הוא יכול לפדות בכסף שיש לו, יכול לפדות את אחד מהם. קודם כל פודה את רבו ורק אחר כך את אביו. כמה קשה הדבר הזה, כמה אדם יש לו רגש לאבא שלו, אף על פי כן. רבך הביא אותך לחיי העולם הבא. אם אבא שלו תמיד חכם, כמו שאמרנו, זה משהו אחר. אז אביו קודם. הרמב״ם כותב, אין לך כבוד גדול מכבוד הרב, ואין לך מורה גדול ממוראו. רבותינו במסכת אבות אומרים, יהי מורה רבך כמורה שמיים. צריך לפחד מהרב שלך כמו שאתה מפחד מהקדוש ברוך הוא. לפי כך אמרו, כל החולק על רבו כחולק על השכינה, וכל העושה מריבה עם רבו כעושה מריבה עם השכינה, וכל המתרעם על רבו כמתרעם על השכינה, וכל המערהר אחר רבו כמערהר אחר השכינה. כמובן בדובר באופן שרבו הוא צדיק, הוא תמיד חכם צדיק. מי זה נקרא תלמיד חכם? לפני שאנחנו נבאר את כל הדינים שנוגעים לכיבוד תלמידי החכמים, אנחנו קודם כל צריכים לבאר מי זה בכלל תלמיד חכם. מי נקרא תלמיד חכם שצריך לכבד אותו? בעניין הזה יש כמה גדרים, כמה סוגים של תלמידי החכמים, וכל אחד כבודו גדול מכבודו של חברו. בראש כל החכמים, מי שהכי הכי צריך לכבד אותו, זה רבו המובהק. הכוונה לתלמיד חכם, שהתלמיד למד ממנו את רוב חוכמתו. כלומר, רוב התורה שיודע אותה התלמיד היא מרבו. במקרה כזה, הרב הזה נחשב לרבו המובהק, ועליו לכבדו בכבוד גדול, כפי שנבהר בהמשך. גם כן, תלמיד חכם אחר. יש תלמיד חכם שהוא מלמד תורה לתלמידים. התלמיד שומע ממנו תורה. הוא לא למד את כל חוכמתו מהרב הזה. למד מהרבה אנשים גם כן. למד מספרים, למד משולחן ערוך, למד משנה ברורה, למד ילקוט יוסף, למד ספרים אחרים. אבל הוא שומע באופן קבוע, בכל יום הוא שומע שיעור מהרב הזה. כלפי החכם הזה נוהגים דיני הכבוד, הנוהגים ברבו שאינו מובהק. זה נקרא רבו שאינו מובהק. רוב הרבנים שמוסרים היום שיעורים ואנשים שומעים מהם שיעורים, זה נקרא רבו שאינו מובהק. כל התלמידי החכמים האלה ששומעים מהם שיעורים מפעם לפעם, חייבים התלמידים לכבד את הרבנים הללו בדיני כבוד תלמיד לרבו שאינו מובהק. הסוג השלישי זה סתם תלמיד חכם. תלמיד חכם גדול, אבל הוא לא לימד אותי שום דבר. התלמיד לא נקרא תלמידו. אני לא נקרא תלמיד שלו, לא למדתי ממנו. אבל בכל זאת חייב לכבד אותו, כדין כל תלמידי החכמים, אין כאן חיוב לכבד כמו רבו ממש. יש בזה חילוקי דינים, כפי שנבהר. יש עניין נוסף, זה גדול הדור. גדול הדור, לגבי רבו המובהק, אמרנו שנאמרו הרבה דינים שהם לא שייכים בתלמידי החכמים אחרים. למשל, אסור להורות הוראה בפני רבו. הכוונה רבו המובהק. יש תלמיד חכם, הוא יושב בירושלים, ורבו גר באותו מקום, באותה עיר. רבו המובהק, אסור לו להתחיל להורות הוראות לרבים עד שיקבל רשות מהרב שלו. באופן, אין, אמרנו שבימינו אין כמעט דבר כזה רבו המובהק, אבל מה יש לנו? יש לנו גדול הדור. גדול הדור יש לו דין של רבו המובהק. בזמן שהיה מרן, רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, עומד עמנו, חי וקיים, היה ודאי דינו כדין רבו המובהק כלפי כל ישראל, כי זה גדול הדור. אף על פי שישנם רבים שלא למדו ממנו הרבה תורה, או שלא למדו ממנו שום דבר, בכל זאת היו חייבים בכבודו כדין תלמיד כלפי רבו המובהק. גם כן, אם יקום עוד תלמיד חכם כמותו, כולנו נהיה חייבים לכבד אותו כדין רבו המובהק ממש, אפילו אם לא ללמד ממנו כלום. טעם הדבר, מפני שכל תלמיד חכם שהוא גדול הדור, שהוא מפורסם בדור שלו בגודל חוכמתו, לא צדיק נסתר, אלא אדם שהוא מפורסם בדור בגודל חוכמתו, והוא חריף ובקי בכל חדרי תורה, כל בני הדור חייבים בכבודו כתלמידיו המובהקים. מניין לנו שגדול הדור יש לו דין של רב מובהק? למדנו את זה משמואל הנביא. שמואל הנביא, בזמן שהוא היה ילד קטן, אמא שלו, חנה, הביאה אותו לבית המקדש. בבית המקדש היה נמצא גדול הדור. גדול הדור היה אלי הכהן. הוא היה יושב ומורה הוראות לכל ישראל. והנה הראה, והוא צריכו לשחוט פער לצורך הקרבה על גבי המזבח. ואמר להם, אלי הכהן אמר לכהנים, שימצאו כהן שיודע לשחוט, כדי שיבוא לשחוט את הפער. שמואל היה ילד, והוא ראה שהם מחפשים שוחט כהן, והם לא מוצאים ומתעכבים. אמר להם, בשביל מה אתם מחפשים כהן שישחט? מן הדין, גם זר שחיטתו כשרה, גם כל אדם מישראל יכול לשחוט. גם כשיבוא המשיח, כל אחד מאיתנו שלימד הלכות שחיטה, אפילו לא כהן, יכול ללכת לבית משפט, לבית המקדש, והוא יהיה שוחט בבית המקדש. הביאו את הילד הזה לפני אלי הכהן, אמר לו לשמואל, מי אמר לך שזר יכול לשחוט, שלא צריך שדווקא כהן ישחט? אמר לו, הרי לא נאמר ושחט הכהן, נאמר רק והקריבו הכהנים. אמר לו אלי הכהן, דבר נכון אמרת, אבל אתה מורה הוראה במקום רבך. התוספות כותבים, אף על פי ששמואל לא למד שום תורה מפי אלי הכהן. הוא היה ילד, אמא רק הביאה אותו עכשיו לבית המקדש. אבל מכל מקום, כיוון שהוא היה גדול הדור, ולגדול הדור יש דין רבו המובהק, לכן שמואל הרמתי היה נקרא שהורה הוראה במקום רבו. כך פוסק מרן בשולחן ערוך, שאדם שהוא מופלג בחוכמה, אפילו אם הוא לא רבו ממש, דינו כרבו המובהק. והרמה מוסיף שכל מי שהוא גדול הדור ומפורסם בדורו בכך, נקרא מופלג בחוכמה. מובן אם כן שדין רבו המובהק היה שייך בזמננו לגבי גדול הדור, כמו מרן זכר צדיק לברכה, שהיה מפורסם בדורו בגודל חוכמתו והיה בקיא בכל חדרי תורה, נהגו לגביו כל דיני הכבוד השייכים לגבי רב מובהק, גם כלפי מי שלא למד ממנו באופן ישיר. ייתכן, והדין הזה נוהג גם כן כלפי תלמידי חכמים אחרים שחיים איתנו היום. לפני 30 שנה, מרן זכר צדיק לברכה אמר שיש לנהוג כלפי הגאון רבי משה פיינשטיין, יותר מ-30, 35 שנה. אמר שהרב פיינשטיין יש לו דין של רבו המובהק, מפני שכמעט לא נמצא באותו דור תמיד חכם כמוהו, שהיה מפורסם בחוכמתו ויראתו, והיה בקיא בכל חלקי התלמוד, ויודע להורות בהם הלכה למעשה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.